שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ. הסיפור הזה הסעיר את המדינה לפני חצי שנה, וכמעט והביא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. פרשת הריגול של המשטרה אחר אזרחים תמימים באמצעות תוכנת פגסוס. אלא שחצי שנה לאחר שהעיתון כלכליסט חשף את הסיפור, התברר שהוא היה שגוי. צוות בראשות עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, קובע כי לא הייתה חדירה לטלפונים ללא צווי בית משפט, אך המשטרה הפעילה יכולות טכנולוגיות שחרגו מסמכותה לפי החוק, ולא הביאה זאת לידיעת משרד המשפטים. אז איך לקרוא לפרשה הזו? פרשת פגסוס? פרשת האזנות? גור מגידו שלנו חושב שצריך לקרוא לזה פרשת כלכליסט. אנחנו נדבר איתו תכף. אין דבר שנשמע משעמם יותר מייחוד רשויות רגולטוריות. אבל כשמדובר בכסף ובבריאות הפיננסית שלנו, זה לא יכול לשעמם, בעיקר אם מעורבים בזה גם יצרים וקרבות, וועדה ציבורית בראשות מנכ״ל משרד האוצר, עובדת ממש בימים אלה על איזשהו רעיון לאחד את רשות שוק ההון עם רשות ניירות ערך, כדי שתהיה כתובת אחת שתפקח על כל הגופים החוץ-בנקאיים. והשאלה אם זה יביא להגברת התחרות או דווקא ההפך. מרב ארלוזורוב תענה על השאלה הזו. מערכת הבחירות עדיין בהילוך שני וכל המפלגות נמצאות בתהליכי התארגנות, אך במפלגת העבודה יצאו עם קמפיין מקדים לגיוס כספים שממוקד כולו בהייטקיסטים. לא פריפריה, לא שכבות חלשות, לא סוציאל דמוקרטיה, אלא מעוז הקפיטליזם, האקזיטים והכסף הגדול. שאלה מה זה אומר על הכיוון שמפלגת העבודה, כן, עבודה, הולכת אליו, והאם יש לה מספיק בוחרים באזורים האלה. אבי ברלי יהיה איתי בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לגור מגידו.
נלן.
תשמע, מדברים הרבה על הסיפור של צוות עמית מררי שבדק את הפרסומים של העיתון כלכליסט, בשאלה האם המשטרה באמת הזינה לאזרחים תמימים, עקבה אחר הטלפונים שלהם באמצעות תוכנת פגסוס, ובאמת בעקבות הבדיקה של הצוות הזה התברר שלא היה ולא נברא, אבל כן מצאו שהיו כמה דברים. אתה רק חושב שהסיפור הזה יותר משהו מעיד על בעיה של המשטרה או מעיד על בעיה של עיתונות? תדרג לי פה את רשימת החוטאים בסיפור הזה.
אני רוצה להפוך קצת את הסדר, אם לא אכפת לך. זאת אומרת, אני לא עניין של מי חטא ומי לא חטא, והבעיה היא עיתונות, אבל הסיפור, או מה שאני מנסה להגיד, הוא שהסיפור פה הוא סיפור על ספין. ענק. זאת אומרת, אחד הגדולים שהיו לנו פה, אם לא הגדול ביותר.
שכלכליסט נפלו בספין הזה, או שהם הובילו ביודעין ספין כזה?
לא, אני לא חושב שהם הובילו ביודעין, אני חושב שהם האמינו לפחות בתחילת הדרך בתום לב במה שהם עושים, אבל היום, זאת אומרת, שאתה רואה שיש דוח שהוא קובע בצורה הכי ברורה שיש, הממצא הכי דרמטי שהם דיווחו עליו, שזה רשימת אנשים שכביכול פרצו להם לטלפון ושתו את כל תחולתו, ללא שיש צו ולפעמים בלי שיש אפילו חשד פלילי קונקרטי, זאת אומרת, ממש מתוך שחרון כוח של המשטרה, זה נקבע בדוח לא היה ולא נברא, ואז אתה פותח את העיתון ואתה רואה שדווח שאימצו את עיקרי תחקיר כלכליסט, זה באמת, זה מציאות מדומה לחלוטין. עכשיו, למה הדבר הזה הוא חשוב? למה חשוב? לא חשוב כי כלכליסט הם הנושא, חשוב משום שהיה פה ספין עצום, בעצם סיפור שקרי שתפס כמו אש בשדה קוצים, כל התקשורת הישראלית, כולל הקבוצות.
גם אני נפלתי בסיפור הזה, אני פשוט קראתי והאמנתי למה שכתוב שם, אבל אני אגיד לך גם למה. כי עיתונאים, בוא לך, הוא לא אוהבים לטעות. אני מניח שכשאתה מקבל אינפורמציה מהסוג הזה, אתה עושה הצלבות, אתה לא יורא את זה ומדביק את זה לעמוד הראשון, בלי לברר את הפרטים האלה. אז הנחתי שעיתון כלכליסט, די, הוא לא עיתון לא רציני, שעיתון כזה לא יפרסם כזה דבר בלי בדיקה.
תשמע, יכול להיות שנעשתה בדיקה, אבל בעולם העובדות, אם הם היו בודקים פרטים, לדוגמה מה שהם כתבו על שלמה פילבר, ועל התאריך שבו כביכול פרצו, הם היו מגלים שזה לא כל כך אפשרי, כי בעצם כבר היה לו את כל ההתכתבויות שהם טענו שהוציאו באמצעות הפריצה, מצב אחר, שהוצא כדין, והדברים האלה היו פומביים, הם היו יכולים להימנע מהפדיחה, אבל יכול להיות שכן נעשתה מידה של בדיקה, ושאכן יש ביניהם, בידיהם מסמכים, והמסמכים האלה הם מזויפים, זאת אפשרות. זאת אומרת, יש אפשרות, כרגע מה שקרה, שצוות מררי בדק במערכת, בדק במסמכים שהחליפה חטיבת הסיגית עם היחידות החוקרות, בדק עם כל הגורמים, דיבר אגב עם אנשי כלכליסט, זאת אומרת, קיבל מהם את הדרכים של, לטענת אנשי כלכליסט יש לבדוק את זה, והתוצאה הסופית היא שהם קובעים שלגבי הרשימה הזאת לא היה ולא נברא. אז קודם כל יש כאן ספין בקנה מידה לדעתי היסטורי, שהפגיעה שלו באמון הציבור במשטרה היא בלתי ניתנת לתיקון, בין היתר משום שהם לא חוזרים בהם, הם אומרים שהכל היה נכון, למרות שנפסק שהכל היה לא נכון, ומנסים לחבס את הממצאים שכן נמצאו, שהם לא בסדר, ועוד שנייה נדבר אליהם במשטרה, שאגב אין אפילו אחד מהם, מה שלא בסדר, אפילו אחד מהדברים הלא בסדר שהתגלו, לא עלה בתחקיר של כלכליסט.
כן.
אבל קודם כל היה צריך לקבור את הספין, משום שהספין תיאר את המשטרה כאיזשהו גוף שבזדון פורץ לאזרחים, סתם כי מתחשק לו, כי הוא שם פס על החוק והם עושים מה שבא להם, ואת זה הדוח שלל.
אתה יכול להעריך מה מקור הספין הזה? אנחנו יכולים להעריך את מי הוא משרת, אבל יש לנו איזשהם אינדיקציות, או הצוות של מררי ניסה גם להתחקות אחר, אם באמת יש פה ספין, מה עם מקורות הספין הזה, או שזה לא עניין אותו, מי ניסה לעשות פה ספין כזה?
זה לא המנדט שלו, זאת אומרת, המנדט שלו היה לבדוק את הטענות, כל מה שקשור בשימוש ברוגלות בכלל, ובפרט הרוגלה של NSO, ולבדוק את הטענות שניתנו בכלכליסט. ולא היה לו מנדט לבדוק מי המקור של כלכליסט, ובוודאי שגם הרשויות לא התחקו אחר מקור עיתונאי, זה קו שאפילו אני, שאני מאוד חושב שבמקרה הזה יש אינטרס ציבורי בגילוי איך נרקח הספין הזה, אני חושב שזה לא בריא ולא צריך שהמשטרה תדרוש לגלות מקור, או שהמדינה תדרוש את זה, זה לא דבר שהוא ראוי. אבל מה שנפסק בסופו של דבר הוא שהסיפור הגדול של פריצה לאבנר נתניהו ורמי לוי ומרים פיירברג ועוד המון המון שמות שהיו שם, הוא לא היה ולא נברא, ואני חושב שמי שהרוויח ממנו הוא באופן ברור יריב של מערכת אכיפת החוק, שסימן באופן ברור מטרה אחת שאני מזהה, שזה רוני אלשיך, ואני אגיד לך, יש אינדיקציות שאני לא יכול להגיד למה, אני יודע על מידע שכביכול היה בידיים של כלכליסט, שהוא התברר כלא נכון, והם גנזו אותו מהפרסום המקורי, וזו האינדיקציה הכי חזקה שלי, שהיה פה סימון ספציפי של רוני אלשיך, אבל גם כשאתה מסתכל על העיתונים, כמו שזה פורסם, אתה רואה שרוני אלשיך נמרח על גבי הפרסומים של אירועים שלא היו יכולים להיות קשורים אליו, משום שהם לא קרו במשמרת שלו בכלל. וכשמוטי כהן, שהיה מלא מקום המפכ"ל בתקופה הרלוונטית, בכלל נעלם מהסיכור. אז לא, הלכו על הראש של בן אדם אחד, זה ברור שהמקור הכווין לבן אדם הזה, ואז אתה שואל, כמובן, בנימין נתניהו הרוויח מזה, אני לא יודע להגיד שזה קשור לבנימין נתניהו, ואני אפילו יכול להגיד שאני רואה בהסתברות גבוהה, זה לא קשור, כי גם השבוע אנחנו ראינו את הרעיון הזה עם משה סעדה, שהוא מאוד מאוד מיטיב עם הנרטיב של בנימין נתניהו, אבל משה סעדה הוא לא סביבתו של בנימין נתניהו, זאת אומרת, היו מקורות במערכת אכיפת החוק, ויריבויות במערכת אכיפת החוק, שרצו לבוא חשבון עם המשטרה, ספציפית גם עם אלשיך, ונתניהו הרוויח מזה. ויכול להיות שזה משהו בסביבה הזאת.
אם אתה אומר בסביבה הזאת, אתה מתכוון אולי לאחד הנאשמים האחרים בתיקי נתניהו, להמול של כלכליסט, שזה בעצם נוני מוזס, שהוא אחד הנאשמים בתיק 2000?
אתה יודע, אחד האירועים המעניינים, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, זה להסתכל על הפער ידיעות כלכליסט. זאת אומרת, ידיעות ביום הראשון לא נתן לזה כיסוי בכלל, בגלל, ואני אומר לך, עד כמה שאני יודע, מתוך אנשים שדיברתי איתם, שפשוט לא היה חוסר אמון בתחקיר, חשבו שזה פלופ בידיעות, ואז קרה משהו, זאת אומרת, גם התקשורת כולה הלכה אחרי זה, אז אפשר לתת לידיעות את הגרייס, שאני לא יודע, שהם ראו איך כולם עושים מזה סיפור גדול, והם הלכו אחרי כולם, יכול להיות,
כן.
אבל גם אפשר לשאול, זאת אומרת, יש מול בידיעות, והמול הזה הוא נאשם, והנאשם הזה תיקיו נחקרו על ידי אותו רוני אלשיך, והנאשם הזה יש לו אינטרס אולי לקיים איזשהו חשבון עם מערכת אכיפת החוק, אם בדרך טובה ואם בדרך רע, זאת אומרת, איך שלא, מרגע שהמול הוא נאשם, כל יחסי העיתון עם מערכת אכיפת החוק, ישר אתה...
רק כדי קצת ככה, לא, אז רק קצת ככה כדי לבקר את התזה הזאת, ברגע שהמשפט כבר יצא לדרך, הוא מתנהל כבר בבית המשפט המחוזי, הוא כבר יצא מתחת ידה של המשטרה, אלשיך כבר לא במשטרה, אז מה זה משרת שאתה מציג אותו נגיד כמפכ"ל בעייתי? מישהו באמת חושב שאם תציג אותו ככה, זה יביא לביטול כתבי האישום?
תראה, אם אתה מציג פריצות לטלפונים, של אנשים, ואתה מציג את היחידה החוקרת, כיחידה עבריינית, אז אתה יוצר אווירה ציבורית שהתיקים תפורים.
כן, אז
זה מחזק את התזה הזאת. זה בוודאי משרת את נוני מוזס. אז אני חושב, תראה, אני לא יודע איפה נגע נוני מוזס, ואם הוא צלצל או לא צלצל ולמי, אבל כל הסיטואציה שבה יש מול נאשם היא סיטואציה, הנה, זו הבעייתיות, בגלל זה זה בעייתי, בגלל זה הוא לא יכול להיות בתפקיד עורך אחראי, או בכל תפקיד, בעצם הוא לא יכול להיות מול של עיתון כשהוא נאשם, זה דבר נוראי.
ברור.
ואת זה אתה רואה.
אם אנחנו יכולים לא לישון בשקט בנוגע להתנהלות העיתונות בפרשה הזו, השאלה אם אפשר לישון בשקט בנוגע להתנהלות משטרת ישראל בפרשה הזו. ואתה אומר גם זה לא.
חד משמעית לא. ואני אגיד מה נמצא, מה שנמצא הוא לא רק לא עלה מתחקיר כלכליסט, הוא סותר את תחקיר כלכליסט, נמצא שהייתה שאיבה של מידע, הכלכליסט אמרו שהייתה שאיבה של הודעות וואטסאפ, תמונות ווידאוים וכיוצא בזה, נמצא שהייתה שאיבה אגבית של מידע, זאת אומרת בכל השימושים בפגסוס, למהלך השנים, של הדברים הבאים, יומני פגישות, פתקים, אפליקציית הפתקים, זו אפליקציה שהיא לא מאוד בשימוש, רשימת אנשי קשר ורשימת אפליקציות המותקנות על המכשיר. זה נשאב בגלל תקלה במערכת הניוון, זאת אומרת, הניוון היה, יש פגסוס מאפשר המון המון פונקציות, הרבה יותר אגרסיביות ממה שאמור היה להיות במערכת, ועשו תהליך שנקרא ניוון, אמרו, אנחנו נתאים את המערכת למה שהחוק מאפשר, חוק מאפשר רק לקחת מידע שהוחלף בין אנשים במסגרת תקשורת, באמצעות הטלפון, מרגע מתן הצו ואילך. והדברים האלה הם דברים שהלכו גם אחורה, רשימת אנשי הקשר, זו שאלה, כי היא נוצרה לפני, אז יש שאלה, שאלה משפטית, יומן הפגישות, הוא הולך גם אחורה, לא היה צריך לצאת. עכשיו תראה, זה, עד כאן, זה באמת דבר נורא, כי זה מידע שלא היה אמור לצאת, אבל אם אתה שואל את עצמך, זדון או רשלנות, הרי אם היה זדון, היו מושכים את הוואטסאפים, נכון? לא היו מושכים את היומן. היומן הוא הפחות אטרקטיבי מבחינה מודיעינית.
הוואטסאפ זה כל הג'וס וכל ה... כן,
אפשר,
ה...
אפשר להשיג
אקדחים המעשנים.
אני שם, כשאני כן. עובד על תחקירים, יומנים נותנים לי הרבה. אבל וואטסאפים זה הזהב מבחינת להגיע לעובדות. כן. זה הזהב, זה הכי טוב שאתה יכול לחלום עליו. ואם השאיבה הייתה העודפת, הייתה מכוונת, זדונית וכו', כנראה היו שואבים את הוואטסאפים. עכשיו המשטרה אומרת, יש מערכת של סינון, והדוח אכן קובע שיש מערכת כזאת. זאת אומרת, יושב בן אדם בחטיבת הסיגין, ולא מעביר את המידע כפי שהוא נשאב על ידי המחשב. הוא כותב פרפרזות, זה, הוא בכלל לא מעביר את החומר עצמו לפעמים, הוא מעביר איזה מין ניסוח מחדש שאומר מה יש בחומר, וזה עובר כחומר מודיעיני וכו', וזה עובר בתיקיות שהולכות ליחידה החוקרת. אז הצוות בדק את טענת המשטרה, המשטרה טענה שב-100% מהמקרים זה סונן, לא היה דבר כזה שעבר חומר שנשאב היסטורי, והצוות לא בדק את כל מאות, זה מאות, הפעמים שזה, אבל הוא בדק מדגמית, אני לא יודע, אין לי מספר לתת, אם זה עשרות או בודדים או מאות, אני לא יודע להגיד, אבל בבדיקה המדגמית של צוות בררי, נקבע שאכן, כפי שטוענת המשטרה, לא מצאו בחומר שהוא עבר ליחידות החוקרות, שום דבר, מתוך השאיבה העודפת, שנזכיר, היא לא כוללת וואטסאפים, היא לא כוללת מיילים, היא לא כוללת את הדברים שבהם נמצא המודיעין האטרקטיבי ביותר. ולכן, מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שיש פה רשלנות, אפילו רשלנות קשה, אגב, היא לא עלתה בכלל בתחקיר כלכליסט, עלו טענות אחרות וסותרות, והרשלנות הזאת היא צריך לתקן אותה, ולא צריך לסלוח למשטרה עליה, ומי שהבוקר מבקר את המשטרה עושה את זה בצדק, אבל כל סיפור פגסוס כפי שפורסם בכלכליסט, הוא ספין, לפחות על פי ממצאי דוח מררי, והוא ספין הכי מוצלח שהיה פה, אני לא זוכר אירוע חדשותי בקנה המידה הזה, שהתפוצץ ככה, שהתגלה שבעצם כמעט 90 או 95% ממנו, התברר כשקר. זה אירוע חסר תקדים, ולכן אני חושב שלא פחות חשוב מהרשלנות של המשטרה, שחייבים לתקן אותה, ואולי גם שאנשים ייתנו על זה את הדין, צריך גם לברר מי רקח את הספין הזה, כי זו מתקפה על, על, על התודעה.
אבל אתה אומר שיש בעיה, כי אם אתה מברר מי רקח את הספין הזה, אז אתה בעצם מנסה לחשוף מקורות של עיתונאים.
אתה לא צריך בהכרח, אני אתן דוגמה, אוקיי, לאיך מבררים בלי... לבוא לעיתונאי ולדרוש ממנו לחשוף מקור. אנחנו יודעים שהייתה בדיקה פורנזית של חברה חיצונית, אני לא יודע מה מידת המאמנות של החברה, אבל היא קבעה שהטלפון של שי בעבד, לדוגמה, שהיה מנכ״ל האוצר, אכן נפרץ. ויש בדיקה אחרת פורנזית של צוות מררי שבדק בלוגים של מערכת NSO, שקבעה שהטלפון של בעבד, גם אם הוא נפרץ, הוא לא נפרץ על ידי פגסוס, והוא לא נפרץ על ידי המשטרה. לאן זה מוליך אותנו? לאפשרות, לא ודאות, אפשרות, שמי שרקח את הספין, הלך לטלפון של שי בעבד, ויצר אצלו לוג שיוצר רושם של פריצה, כדי לתת תוקף לספין. וזה דבר שאפשר פורנזית לבדוק אותו, לחקור אותו, ואולי להגיע לתוצאה. כי המקרה הזה הוא באמת, הוא לא סתם ספין, הוא מתקפה על התודעה של כולנו, ועל האמון של כל האזרחים, שאגב אי אפשר יהיה לתקן אותו, כבר אתה רואה אנשים
דומים. ולמשטרה יש עניין לעשות את הבדיקה הזו? לדעתך?
תראה, המשטרה מבחינת יחסי הציבור שלה, תתקשה לעשות את זה. אני לא רואה אותה עושה את זה.
כן.
אני לא רואה, כי אז יגידו שזו המשטרה, מנסה לחסות אחרי עצמה. בעצם כל התרגיל פה, יש את הרטוריקה הזאת של השומרים, שבודקים את עצמה, מי ישמור על השומרים וכולי, שזה גם עיוות של המושג המקורי, לא חשוב. אתה מבין, קולעים את הדיון למבוי סתום בכוונה, ואחר כך אי אפשר לתת אמון בכלום, ואנחנו נקלעים למצב שהחיים פה הופכים לכאוס, ובגלל זה אני חושב שהפרשה פה היא יותר פרשת התחקיר המזויף, מאשר פרשת הפדיחה החמורה, ואני לא מזלזל בה, של המשטרה בשימוש ברוגלות.
זה משרת הרעיון הכללי של איזה כאוס כזה, של כולם, לכולם יש איזה, חמאה על הראש, כולם לא בסדר, לכולם אם רק תבדוק תמצא משהו, שזה קו שמשרת בעיקר אנשים שהם עבריינים, לא אנשים ישרים.
נכון.
תשובה טובה. גור וגידו, תודה רבה.
תודה, סמי.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
מרב, בזמן שאנחנו מדברים כרגע, הכסף שלי ושלך נמצא בבנקים, בחברות ביטוח, בקופות גמל, בקרנות השתלמות, ואנחנו יושבים רגועים ושלבים, כאילו הכל בסדר, אבל אנחנו עושים את זה רק בידיעה שיש מפקחים על כל הגופים האלה, מפקח על הבנקים, מפקח על שוק ההון, מפקח על רשות ניירות ערך, וכבר הרבה מאוד שנים מנסים להסתכל על המבנה הזה של הפיקוח ולחשוב האם אפשר לעשות אותו טוב יותר. למשל, אחת הבעיות זה שמי שאחראי על הבנקים ועל חברות הביטוח צריך לדאוג קודם כל ליציבות של הגופים האלה, ואז זה אומר אפשר לאפשר להם להרוויח על חשבננו כמה שהם רוצים, כי המטרה היא יציבות, ובעצם להזניח את התחרות. אז אני מבין שיש בעצם ועדה בראשות מנכ״ל משרד האוצר שיושבת בימים אלה, ומנסה לבחון מהו מודל הפיקוח הרצוי על הגופים הפיננסיים בישראל, והשאלה אם יש כזה.
בוא נתחיל משאלת הבעיה, אתה בעצם הרמת לי כאן להנחתה, כי זה נכון שמאז משבר מניות הבנקים, איפשהו בתחילת שנות ה-80,
1983.
נכון. המערכת הפיננסית בישראל באמת מבהיקה ביציבותה. הבנקים איתנים כסלע, יש
למרות
בגדול...
למרות שהיה משבר בנקאות מטורף בעולם,
נכון,
ב-2008.
ואנחנו צלחנו אותו באמת ב-Flying Colors. חמישה בנקים בגדול, יציבים ואיתנים כסלע, הגננת, כלומר המפקח על הבנקים בבנק ישראל, שומר עליהם מכל משמר, והוא עושה כאן עבודה מצוינת. אז אם זה לא שבור, למה לתקן? אז התשובה היא שנכון שבשאלה של יציבות אנחנו מצליחים מאוד, אבל זה בא על חשבון הקוטב השני והוא של תחרות. עד כמה זה חמור? אנחנו רואים היום שהעולם הפיננסי בכל העולם נפתח תחרות של גופים חדשניים, כל הפינטק, הקריפטו, הארנקים הדיגיטליים, מערכות תשלומים, באמת יש כאן עולם ענק שנפתח, כל זה פוסח מעל ראשה של ישראל. בתחום הפיננסי אנחנו מדינה מפגרת. ממש מפגרת. למה? כי אין אפשרות בגלל הנעילה הזו של התחרות, ובגלל שעם השנים המבנה הפיננסי נהפך מאוד מאוד לא מסודר.
אבל יש לנו ביט ויש לנו אפל פיי ויש לנו כל מיני אופציות לבוא ולנהל את המערכת השלומים שאנחנו נמצאים במקום שונה מה שהיינו לפני 10 שנים.
תודה רבה, עדיין, תודה רבה, כן. אבל אנחנו עדיין בפיגור ניכר אל מול העולם.
שממה זה נובע?
זה נובע מזה שאלף יש בלגן שלם בפיקוח, כלומר כל הגופים החדשניים האלה נכנסים פנימה, הם מפוקחים על ידי 2 או 3 מפקחים שונים בו זמנית, שכל אחד לפעמים גם נותן להם הוראות שונות, כלומר, עם פער עצום, יש לפעמים גם מצבים של גופים שאחד מפוקח אצל מפקח אחד, השני אצל מפקח השני, ויש פער עצום בדרישות שכל מפקח מציב. יש כאלה שלא מפוקחים בכלל, הגמחים למשל, אף אחד בכלל לא רוצה להסתכל עליהם.
אותן קרנות בעצם חסד של החברה החרדית.
נכון, כן. והתוצאה היא שאותם גופים חדשניים, לא מסוגלים לפעול כאן. יש אגב מצב אבסורדי, יש הרבה מאוד פינטקים ישראלים, חברות הייטק ישראליות, סטארט-אפים שמפתחים טכנולוגיה בתחום הפינטק, הן בכלל לא פועלות כאן, הן פועלות בעולם.
כן.
והגופים הבינלאומיים הגדולים ביותר לא נכנסים, כי להיכנס לכאן זה כאב ראש אטומי.
כן, אז מה?
אז אם, עכשיו, נעשה,
אז אם
עכשיו...
נלחץ על איזה כפתור, משהו יסתדר, יפה. או שצריך לעשות פה ועדה ולעשות עוד שלוש ועדות?
אז א' הבינו, למרות שלכאורה הכל נראה תקין, בעצם המצב מאוד לא תקין, וצריך תקן. ועכשיו השאלה, איך ולמה? ופה אנחנו צוללים לפרטים ולוויכוח. כי שאלת הפיקוח הפיננסי בעולם היא מאוד לא סגורה, יש לא מעט מודלים, אין אף מודל שהוא בהכרח מנצח, המודל המנצח, כן. כל מודל יש לו יתרונות וחסרונות. ישראל כאמור, לפחות בצד של יציבות פיננסית, הצטיינה עד היום.
ציון 100.
בנק ישראל הוא גוף מאוד עוצמתי, מאוד שמרני, הוא לא מוכן לזוז מילימטר, וחלילה שמישהו ייגע לו בפיקוח על הבנקים, או ביציבות הבנקים, ותוצאה היא גם הרבה מאוד מאבקי אגו,
רגע,
והרבה פוליטיקה.
רגע, אבל לבנק ישראל יש עניין לפקח על כל הגופים החדשים האלה, או שהוא אומר, לא, אני רוצה את הבנקים, איפה שרוב הציבור מנהל את הכסף שלו, ושאר הדברים, תמצאו לזה מישהו שיפקח על זה?
בנק ישראל בעיקר רוצה להגן על הבנקים, שמה שהיה הוא שיהיה, כלומר, בנקים יציבים, כן, כן, תחרותים, לא תחרותים, תאמת, לא כך מעניין אותו. הם עושים קולות של תחרות, תכלס בשטח הם בולמים תחרות. הראיה שמאז 1970 אנחנו עם אותם 5 בנקים, סוף סוף הצטרף לנו הבנק הדיגיטלי החדש, עוד לא התחיל לפעול, אז אולי סוף סוף אחרי 50 שנה קורה כאן משהו יחד, וגם זה מעט מאוד. אז בנק ישראל בעצם לא רוצה, מתנגד לכל שינוי.
אגב, צריך להזכיר שבנק ישראל, אני הייתי כתב בנקים, וכשהתחלתי להיות כתב בנקים באמצע שנות ה-90, היו פה 27 בנקים, ולאט לאט...
כולם נעלמו. התעידו.
אמריקאי ישראלי, ובנק יהב, ובנק יורוטרייד, וכל מיני בנק למסחר, ופיתוח תעשייה, וכל מיני הגופים האלה. אגב, הרבה בגלל מדיניות של בנק ישראל, שלא אהב גופים קטנים, שמסתובבים לו בין הרגליים, דורשים משאבי פיקוח, ובסוף גם גונבים את בנק למסחר, וגונבים 250 מיליון שקל, בבנק שההון העצמי שלו 50 מיליון שקלים.
כן, בנק ישראל בעיקרון רוצה 5 בנקים, שהוא לכאורה מפקח עליהם בפועל ובמידה רבה מנהל אותם. זה בנקים שהוא פורס עליהם את חסותו, ממש גננת. והוא לא נותן לאף אחד להיכנס ולאף אחד להפריע. עכשיו, זה לא יכול להימשך, כי בסופו של אנחנו, נכון שאף בנק לא נפל כאן מ-1983, אף בנק משמעותי, עזוב את הקטנים שציינת, כן, לא עלינו משבר יציבות בנקאי מאז 1983, שזה כמובן הישג עצום, אי אפשר לזלזל בו לרגע, אבל אנחנו משלמים על זה מחיר יום-יום, שעה-שעה, בהיעדר תחרות, במחירי בנקאות יותר גבוהים, בשירות בנקאי פחות טוב, וגם בזה שכל העולם הטכנולוגי הפיננסי הזה פוסח עלינו, אז ברור שמשהו כאן חייב להשתנות. השאלה היא איך ומה. עכשיו, אני באמת לא רוצה להראות אותך בכל הפרטים, יש כאן ויכוחים עצומים עם הרבה מאוד מודלים. בעיקרון, שני המודלים שכרגע מתווכחים עליהם, שניהם מדברים על שני מפקחים בלבד. השאלה היא מי יהיו שני המפקחים עליהם. המודל המקובל שמועתק מהעולם זה מה שנקרא ה-Twin Peaks. יש מפקח אחד שהוא מפקח על היציבות, והוא נותן הוראות לכל הגופים הפיננסיים, בנקים, חברות ביטוח, פינטקים, בתחום היציבות, ומקביל לו פועל מפקח נוסף בתחום הגנת הצרכן והתחרות, והוא עושה אותו דבר, הוא נותן הוראות לכולם בתחום הגנת הצרכן והתחרות. בעצם אנחנו יוצרים מצב שבו התחרות מקבלת משקל לא פחות מהיציבות.
זה נשמע קצת כמו שר האנרגיה ושר הגנת הסביבה.
במידה
רבה. אחד אחראי על זיהום, אחד אחראי על ניקיון, אבל הרבה פעמים לא משתפים פעולה
ביניהם. בדיוק, וזאת בדיוק הבעיה. מה אתה עושה כשהמפקח התחרותי נותן הוראה על הבנקים, שהמפקח היציבותי מתנגד לה?
אגב, זה קורה כבר היום, כי רשות התחרות, בכל פעם שהיא מנסה להשיג איזושהי דריסת רגל בעולם הבנקאות, אומרים לה, להתרחק מכאן.
אבל רשות התחרות אין סמכות. היא צריכה להתחנן שיתייחסו אליה.
נכון.
פעם מדובר על שני מפקחים. לכל אחד מהם יש סמכות להורות לבנקים מה לעשות. מה קורה אם מורים דברים הפוכים?
נכון.
מה עושים? עכשיו, זאת הסיבה שהמודל הזה שנוי במחלוקת בעולם. הוא עובד מצוין באנגליה, כלקח אגב ממשבר 2008, הם עברו למודל הזה. כן. הוא עובד שמצוין. באנגליה זה בריטים, הם מדברים אחד עם שני, הם מכבדים אחד את השני, לא מכופפים ידיים. לא בטוח שזה יעבוד כאן. עכשיו, מנגד עומדת הצעה חדשה, אגב, שעלתה רק לאחרונה, והיא של ליצור שוב שני מפקחים, אבל אחד, המפקח על הבנקים, שמסע יישאר כמעט ללא שינוי.
והשני יפקח על כל השאר.
המפקח על כל השאר. בעצם זה אומר למזג את רשות ניירות ערך ואת רשות שוק ההון למפקח חדש, שיפקח על כל החוץ בנקי, אגב, לרבות חברות כרטיסי אשראי שעברו מבנק ישראל למפקח הזה. עכשיו, זה ייצור לך שני מפקחים, שמפקחים על הכל, אבל על גופים אחרים.
סטנדרטים שונים אולי.
יכולת פער ביניהם, ושוב עולה השאלה, ובסוף מה זה ייתן לנו לתחרות בבנקים.
אגב, אם אני מכיר טוב את בנק ישראל, אז בנק ישראל יגיד, 100%, אתם תפקחו על הגופים האחרים, אבל אנחנו לא רוצים שיווצר פה מה שמכונה ארביטראז' רגולטורי. אם אנחנו דורשים מבנקים א', ב', ג' של הוראות, גם הגופים שאתם מפקחים עליהם יצטרכו לעמוד באותם דברים, כי אז התחרות לא תהיה הוגנת.
תראה, בעיקר הבעיה היא כאן, שנשאלת השאלה, מה זה עושה לתחרות בבנקים.
נכון.
כי הנה, יש לנו מפקח, בנק ישראל נשאר עם הלטיפונדיה שלו, עם האחוזה הפרטית שלו, הוא שולט על 5 הבנקים, אף אחד לא ייכנס לו לשם. יש מפקח נוסף שמפקח על כל האחרים, האם זה בכלל ישרוט באמת את הזנב של הבנקים? אז יש תקווה שכן, כי אם המפקח החדש הזה יכניס פנימה פינטקים, ויכניס פנימה את פייפל, ויכניס פנימה ארנקים דיגיטליים שונים ומשונים, ויכניס פנימה את ה-API ו-PSD, זה כל מיני טכנולוגיות שמאפשרות לעשות השוואות מחיר. אז ביוק ובי קרוק תיווצר תחרות לבנקים מבחוץ.
אבל אם יבוא בנק ישראל ויגיד, הגופים שלי מפוקחים יותר, מה יעשה הציבור עם הכסף שלו? איפה הוא ישים אותו?
זאת שאלה מצוינת, כי עכשיו אלוהים נמצא בפרטים. למשל, האם אנשים, למשל יגידו, אפשר יהיה להפקיד פקדונות של עובר ושב, גם בגופים אחרים שאינם בנקים. אבל אם אין ביטוח פקדונות, וברור שבנק ישראל לא מפקח על היציבות, הוא גם לא יפקח על פקדונות, האם הציבור בכלל ינצל את זה? והאם הפינטקים האלה שיכנסו לחשבונות של הציבור, יגידו לציבור, תשמע, בעובר ושב שלך, אתה משלם ריבית מאוד יקרה כאן, כדאי לך לעבור למקום אחר, האם בכלל הבנקים ייתנו להם לפעול, ואיך הם ייתנו להם לפעול. כלומר, גם המבנה הזה מעורר הרבה מאוד שאלות, האם הוא בכלל יפתור את בעיית, הוא יפתור את בעיית חוסר הסדר, את בעיית הארביטראז' הרגולטורי, כלומר, העובדה שיש גופים שמפוקחים על ידי 3 גופים שונים, זה לא יקרה יותר, יהיה מפקח אחד, ברור, יהיה סדר, זה כבר אגב יעזור, אבל האם זה יעשה משהו לתחרות בבנקים? ממש לא ברור.
אז זהו, אז מבחינת הציבור, נגיד שמזיזים את ההוא לפה ואת ההוא לשם וכו', אבל בסופו של דבר אנחנו לא רואים הרבה יותר שכלול, הרבה יותר שירות, הרבה יותר תחרות על המחירים, מה זה אכפת לנו שעושים את המיזוגים האלה?
לא, אז תראה, אז אם השינוי הזה מצליח, בוא נדבר נניח אפילו על השינוי הזה שמוצע כרגע של 2 מפקחים, אחד על הבנקים ואחד על החוץ בנקאי. אם השינוי הזה יצליח, ויהיה כאן פתאום מבול של פינטקים, וכל הגוגל פיי, אפל פיי, פייפל ייכנסו לארץ במלוא העוצמה, ויהיה כאן באמת API ו-PSD, כלומר אנחנו נקבל כולנו הצעות ערך, זה זאפ בנקאי, נקבל כל מיני הצעות, תשמעו, בדקנו את החשבון בנק שלכם, אתם משלמים פה ריבית יקרה מדי, והמשכנתא שלכם לא טובה, תחליפו, תשנו. אתה יודע, יכולה להיות כאן תזוזה.
כאילו, במקום לעשות תחרות בין הגופים הפיננסיים, בוא נעשה תחרות בין המפקחים עליהם, ואז אולי מזה תצמח תחרות מתחתם.
יכול להיות. הבעיה היא שאנחנו לא בטוח, אף אחד לא בטוח מהי התשובה הנכונה, ולכן הוועדה הזו כרגע באמת מסתבכת מאוד, ובכלל לא בטוח מה יצא ממנה בסוף.
כן, טוב, אז דיון מעניין. אני מקווה שבאמת יצא מזה גם ממצאים מעניינים. מירב, תודה.
תודה.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי.
פרשן הפוליטי שלנו, תשמע, אתה זוכר מה קרה בספטמבר 1997?
מה קרה?
יושב ראש מפלגת העבודה דאז, חבר הכנסת אהוד ברק, ביקש סליחה מבני עדות המזרח שמתגוררים בעיירות הפיתוח בגלל עוגמת הנפש שנגרמה להם בשנותיה הראשונות של המדינה על ידי תנועת העבודה. לא יודע כמה מנדטים זה הביא לברק באותה תקופה, אבל מאז מפלגת העבודה התעסקה הרבה בשאלה של איך להתקרב לפריפריה, ואיך להתקרב לשכבות החלשות, ואיך להגיע למעוזים של הליכוד. והנה אתה מספר עכשיו על קמפיין חדש של מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, שבעצם ויתר על העניין הזה, ואומר, אנחנו לא הולכים לא לפריפריה ולא לעיירות הפיתוח ולא לאף אחד אחר, אנחנו הולכים על ההייטקיסטים. ספר על הרעיון הזה.
אז כן, יש למפלגת העבודה קמפיין התפקדות חדש, מוכוון הייטק, עם כל התפאורה הנדרשת, הקלישאות, החדרים, חדרי העבודה, והלוחות הזכוכית על גבי החלונות, סליחה, שעליהם מקשקשים כל מיני ומשרבטים כל מיני רעיונות. איזשהו קמפיין מגניב כזה, משולב אנגלית-עברית, ז'רגון הייטקיסטי, כשהמטרה היא באמת לפנות אל אותה בורה תל אביבית שבה מתרכזת לפי הערכות במפלגה, מתרכז איזשהו אלקטורט שעדיין לא נגעו בו, אלקטורט של מרכז שמאל. הקמפיין הזה מלווה גם במודעות שנתלות על גבי מוניות השירות בקווים לתל אביב ומתל אביב בימים אלה. שוב פעם, כניסיון באמת לפצח את הנמנום המסוים שאחז בקרב האלקטורט הזה במרכז הארץ.
כלומר, בעצם רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו לא מפלגה של כמה קשישים מגבעתיים, אנחנו מפלגה יותר צעירה, מתחדשת, מגניבה ומחוברת לטרנד הכי חזק והכי מלהיב של מדינת ישראל?
כן, אם כן אנחנו צריכים לזכור שהקמפיין הקודם של מרב מיכאלי יביא להם לא מעט קולות מקרב המצביעים, מצביעות בתל אביב ובסביבתה, כלומר זו כבר לא מפלגה שלמעשה שינתה את פניה. איך שינתה את פניה? אין לנו כבר את אמיר פרץ שפונה לעיירות הפיתוח ומביא קולות מן הדרוזים והבדואים והערבים. נישה הזאת נזנחה. גם בקרב ההתיישבות דרך אגב אין ממש איזשהו דפוס הצבעה מובהק או איזושהי תרומה מובהקת. אמנם יש למושבים ולקיבוצים איזושהי נציגות וכמה ח"כים שהם דוחפים, אבל זה לא כמו שהיה בעבר. כלומר, זה לא מפלגת העבודה ההיסטורית, לא במובן של המיעוטים, לא במובן של ההתיישבות החקלאית. תחת זאת, אגב, אנחנו רואים ח"כים למשל שמורצים על ידי הקהילה הרפורמית, שמריצה דוחפת את הרב גלעד קריב, שהולך כנראה לדבר די חזק במסגרת הפריימריז האלה. אנחנו רואים את קצת שרידים של הסתדרות, מחנה שריות, מחנה של יחימוביץ', ואנחנו רואים כן גם תל אביב פה ושם, סוציאליסטים. כלומר, זו מפלגה שהיום עדיין מגוונת, התנתקה מן המעוזים ההיסטוריים
כן.
שלה.
לא, אבל אני עדיין מנסה להבין את העניין הזה של פנייה להייטקיסטים. הם מניחים שהבוחרים האלה, ההייטקיסטים, נמצאים איפשהו באזורי המרכז שמאל, והם רוצים להיות המפלגה המגניבה הזאת שתיקח אותם מיש עתיד או מאיפה שהם לא נמצאים?
אני חושב שזה באמת נשען על שתי הנחות. א', שבאמת יש רוב למצביעי מרכז שמאל בקרב קהילת ההייטק, ושתיים, שהם לא מעורים עדיין ולא מעורערים. כלומר, יש מה לעבוד שם. יש קהל שחי בתוכנית יבועה, עדיין אדיש יחסית להתפתחויות הפוליטיות האחרונות. ייתכן ששיעורי הטבעה שם לא גבוהים, ייתכן ששם זה קר פורה יחסית לגייס מתפקדים, שזה מה שצריכה כרגע המפלגה. אנחנו מדברים על קמפיין התפקדות ולא על קמפיין הטבעה. כלומר, המפלגה מנסה כרגע לשכנע מה שיותר אנשים להתפקד למפלגה, לרשם כחברים, לשלם דמי חבר. ויכול להיות שהמפלגה באמת מזהה ששם יש לה איזושהי בעיה. כלומר, יש לה שם מצביעים פוטנציאליים, הם עדיין לא מעורבים מספיק פוליטית, ושם יש עם מה לעבוד, ככל שרוצים להגדיל את מעגל המתפקדים, שם זה קל יותר. זה גם קהל יותר מובחן, אנחנו יודעים, הומוגני, קל לפנות אליו יחסית, מבודל, ולכן יכול להיות שזה נוח או משתלם יותר במונחי עלות תועלת, לטרגט אותו ולפנות דווקא אליו.
אבל זה משהו שמובל, מנוהל על ידי יושבת ראש המפלגה, מרב מיכאלי, או איזה מין יוזמה מקומית של משרדי פרסום שמביאים דחקות הייטק במפלגת העבודה WeWork ו-DayWork?
לא, חד וחלק זה מוכוון על ידי מרב מיכאלי. הגם שהמפלגה עדיין אין אסטרטג, מחכים כנראה לפריימריז, זה מוכוון על ידי מרב מיכאלי. היא עצמה מופיעה בסרטון הזה, יחד עם הפרזנטור המסוים שנזכר לצורך העניין, מופיעה בסופו וקוראת מפתירה בגולשים להתפקד למפלגת העבודה. זה לגמרי פרי יוזמה של הזה.
והיא מבינה את המשמעות של ברגע שאתה אומר אני עם ההייטק, שזה באמת סיפור הצלחה, זה מין התנתקות סופית מהרעיון של אם את רוצה להיות מפלגת שלטון, ויש לה פנטזיות כאלה ככל שאני יודע, את צריכה לגשת גם גם לגדרה ולחדרה וליוקנעם ולסדרות ונתיבות, לא לפה למוניות שמסיעות הייטקיסטים לרמת החייל.
נכון, שוב, הם לא נשענים רק על הפלח הזה ורק על קהל היעד הזה, זה א', ב', זה קמפיין התפקדות, לא קמפיין הצבעה. כלומר, אנחנו עדיין לא היינו עדים לקמפיינים לקראת הבחירות, כל המפלגות עדיין לא, עדיין מכינות את התחמושת ועדיין מכינות את החומרים. לא מדובר בקמפיין בחירות, אלא כרגע רק מתפקדים. אני מעריך שיש להם יסוד להנחה, שבקרב הקהל הזה שלה יש יותר פוטנציאל לגייס מתפקדים. אנחנו עדיין לא מדברים על קמפיין בחירות, שמן הסתם יפנה לציבור הרחב, מן הסתם יפנה לקהלים נוספים, למשל, הרחוב הרוסי, זאת אומרת, הקול הרוסי, הקול של עולי חבר העמים, ברית המועצות לשעבר, גם לשם יגיעו, יגיעו גם לפריפריה בסופו של יום, כלומר, אנחנו עדיין בשלב מאוד מוקדם, כרגע מחפשים מתפקדים, מחפשים כאלה שיוכלו, מעורים יותר בפוליטיקה, יכולים להתערב, יכולים לעבוד, רוצים לשלם, ולכן זה כרגע קמפיין אחר.
כן, אגב, יכול להיות שגם במהלך הזה מרב מיכאלי מודה שהרעיון של מפלגה סוציאל דמוקרטית הוא, איך נקרא לזה, פג תוקף כזה, והיא הולכת עם מה שיש, ומה שיש, אגב, גם כשמסתכלים על המצביעים, גם של מפלגת העבודה, גם של יש עתיד, נדמה לי גם כחול לבן, אתה רואה שהם ממוקמים בעשירונים העליונים, אז כאילו יש פה את הפער, אתה יודע, בלתי, הפער שכולנו רואים אותו כל הזמן, שהוא חוזר על עצמו שוב ושוב, שקשה לשבור אותו, של מעמדות עליונים מצביעים למפלגות שמאל מרכז, מעמדות נמוכים מצביעות למפלגות ימין.
תשמע, קודם כל אנחנו לא יכולים להאשים את מפלגת העבודה, את מרב מיכאלי, בזה שהיא לא פונה לכל הקהלים, כאשר, אתה יודע, השיעור של השמאל, או שמצביעי שמאל מוצרים, היום פוחת והולך. כלומר, זה לא נשאר הרבה, ואתה פונה בדרך כלל לקהל, אל המקומות שבהם אתה יכול באמת לגייס מצביעים, וזה לא שתצליח עכשיו בכל מקום לגייס מצביעים לשמאל, לשמאל המוצר, ולא בכך, זה לא בכך גם שווה את הכסף בכל מקום, אז זה צריך לזכור. דבר שני, כל המפלגות היום הן יותר איזשהו אקלקט של נישות, של קבוצות אוכלוסייה מסוימות. כולם דאגים שיהיה להם נציג עולים, ושיהיה להם נציג של פריפריה דרומית, ונציג של פריפריה צפונית, ואיש התיישבות, וגנרל בדימוס. כלומר, כל המפלגות, פחות או יותר, היות שהגבולות האידיאולוגיים התשקשו, וממילא אין ממש הבדלים בין רוב המפלגות, כולם פונים לקהלים מובחנים, ולמעשה מציבים נציג מכל איזושהי קבוצה, או תת קבוצה, בחברה הישראלית, ממש לפי איזושהי מנילה, נקרא לזה, מסודרת. או אם תרצה, המעגל של דן שילון בשעתו, יש לך אחד לכל משבצת, וככה למעשה מרכיבים היום רשימה, ככה הם מרכיבים מפלגה. לכן אין הרבה הבדלים בין מפלגת העבודה בהקשר הזה לבין מפלגות אחרות במרכז, כמו למעט העובדה שבמפלגת העבודה יש לנו פריימריז, ושם באמת יותר קשה לתכנן ולהנדס את הרשימה לפי נוסחה ברורה, כמו שיכול למשל לעשות יאיר לפיד.
יפה, בסדר, אנחנו צריך לראות את הרשימה, בסופו של דבר, אם היא גם תכלול כל מיני הייטקיסטים, נזכיר שהיא כבר כללה בעבר כמה אנשי עסקים, כמו אם זה אבי גבאי או אריאל מרגלית, שעשה את עונו בהייטק, לא עזר למפלגה להיות מזוהה יותר עם העולמות האלה, אבל נחכה ונראה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה למאיה בניסן ושני אבירם שעורכות אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.